דף למדבב עמוד א' פרק שלישי משנה ב'. אנחנו אתמול למדנו את תחילתו של עניין של המזבח. בואר לנו שהמזבח היה 32 אמה על 32 אמה, אנחנו מדברים על בית שני, לעומת בית ראשון שהיה 28 אמה על 28 אמה. בואר לנו שהמזבח היה עוד מזמן משה, כך לפחות שיטת הרמב״ם, גובהו 10 אמות עם הקרנות. בואר לנו שבעצם המבנה של המזבח, יש אמה יסוד, לאחר מכן יש מבנה של 5 אמות לגובה, ששם נמצא כונף אמה, זהו הסובב, ועוד 3 אמות ללמעלה, זהו גג המזבח. על גג המזבח ישנם 4 קרנות. אומרת המשנה, הוא בקרן מערבי דרומית. קרן מערבי דרומית פירושו של דבר כנגד האולם, זה צידו המערבי של המזבח. דרומית זה המקום שבו הכבש עולה לגבי המזבח. בקרן הדרומית מערבית היו שני נקבים שהם עשויים כמין שני חותמים דקים, שהדמים הניתנים על יסוד מערבי ועל יסוד דרומי יורדים בהם ומתערבים באמה ויוצאים עם המים לנחל קדרון. אז ראשית מבואר פה שהיה שני נקבים שהם נמצאים בתוך היסוד עד הרצפה, שהדמים שניתנים על היסוד המערבי הם אותם דמים ששייכים בעצם לקורבנות שנעשו בתוך ההיכל, מה שנקרא החטאות הפנימיות, ועל היסוד הדרומי, זאת אומרת, זה נראה כאין דרומי, כי יש לנו אחד נקב שנמצא יותר כלפי המערב, ויש נקב בצידו שהוא סמוך יותר לצד הדרומי. שם היו נותנים את שיערי הדם של הקורבנות שנעשו על המזבח החיצון. ולמין האמת, מבואר פה בראש, שהיה יותר דם מאשר מים שם במקום, וזה לשונו, והדם רבה על המים ונעשית זבל ונמכרת לגננים לזבל. אז ראשית אנחנו צריכים להדגיש, כשאנחנו מדברים כמין שני חותמים דקים, בדרך כלל באיורים מקובל שהיה שם ספלים, זה לא הלשון של המשנה. חותמים דקים זה כמו קשית, זה משהו מאוד דק. הדמים הניתנים על יסוד מערבי, לכאורה היה צריך יותר הלשון להיות הדמים שניתנים על החותם שנמצא בצד מערבי ועל החותם שנמצא בצד הדרומי. ולמה אני מדגיש כך? כי למעשה מבואר פה ביחין שאכן באמת זה לא היה בדיוק כך. הוא יש לו הערה, קשה לו מאוד איך בדיוק דרך אותם נקבים דקים הכהן יכול בדיוק לבוא ולהראות את הדם כך שזה ייכנס בדיוק בנקב. קשה מאוד, במיוחד שדם זה דבר סמיך. אני לא יודע כמה מכירים דם, אבל דם במיוחד של בהמה זה מעבר לקרישה. אם זה קצת שוהה זה כבר נהיה ממש סמיך. וברגע שזה נעשה סמיך, קשה מאוד יהיה לבוא ולהכניס את זה. זה פלא רב איך עושים את זה. ולכן הוא רוצה להגיד בהמשך הדברים דבר שמאוד מתקבל על הדעת. ואז זה מתאים מאוד ללשון המשנה. הוא רוצה לומר כך, שלמעשה את הדם היו נותנים על היסוד, רק היסוד בצד המערבי היה לו כן שיפוע מרזב דק, קל שבקל, שהשיפוע הזה גורם לו לרדת לכיוון החותם, ושם זה מטפטף פנימה מהחותם, אבל הוא שופך על היסוד, לא בתוך הכלי. אותו דבר מצידו המערבי, הוא נותן על היסוד בצד המערבי, וזה נוסע שוב לכיוון החותם המערבי ונכנס פנימה לתוכו. מעבר לזה כתוב פה שזה יורד ומתערב באמה. עכשיו, אמת המים, לא ברור אם היה שם מים או לא. פשטות מבואר פה בראש שהיה שם מים, ואז המים האלה באו מעין איתם. מירושלים, וזה יורד בעין איתם, חוק אלים שלוהים, זה היה גבוה יותר מאשר הר הבית, וזה בעצם היה הולך בין האולם ולמזבח לכיוון המערבי, נכנס שם בצד המערבי, יורד בתוך האמה, ועם האמה הזאת הוא נגרר, והוא נמשך למעשה לצידו, הרי נחל קדרון נמצא ממזרח להר הבית, בין הר המשחה להר הבית, זה נחל קדרון. אז שם הוא היה יוצא, היה נקב שמשם הוא היה יוצא, והיה נשפך לאותו אזור שממנו הכננים משלמים לבדק הבית, וקונים את זה מבדק הבית. ככה בכל אופן מבואר ברש"י בפסחים בדף חפי עמוד א'. ואז צריך להסיף ולומר, הרי צריך להבין, בסך הכל אני לא נכנס עכשיו, נכון, למעשה אם היינו צריכים להרחיב את הנושא, אז צריך להבין שכל המבנה הזה הוא הרבה יותר בחלק של נס, אבל לא בתפיסה הפשוטה שאנשים מבינים, שכשאנחנו כל פעם משתמשים במונח נס אז אנחנו מבינים שצריך לדבר פה על איזה מושג של יציאה מגדר הטבע, ואז אנחנו כל הזמן מדברים עשרה ניסים, עשרה ניסים, 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 זה נשמע קצת מעבר לפרופורציה. זה ברור, אחרי שכבר למדנו שכל הר הבית 500 אמה על 500 אמה, ולמדנו בעצם על ההרכב של העזרה, ועוד מתח אנחנו נרחיב את המבנה, וכבר למדנו על עזרת נשים שהיה תופס שם ארבע לשכות, כל לשכה 40 על 40 אמה. בנוסף יש שם עוד ישיבה של אותה סנדרין קטנה. ועל זה אנחנו מדברים, גם אם אני לא אדבר במונחים של מיליונים, וגם אם אני אדבר לא במונחים של מאות אלפים, רק אם אני אדבר על עשרות אלפים, לכאורה זה בלתי נתפס. ואנחנו מוצאים את הלשון שלומדים צפופים ומשתחווים רווחים. המושג של ארץ הצבי, המושג של ההתפשטות, לא כתוב על הזמן שעומדים. כתוב על הזמן שמשתחווים, עומדים צפופים. אבל בזמן שמשתחווים, כדי שלא ישמע אחד חברו, אז יש שם את הבחינה של ארץ הצבי, נמתח, בן אדם עושה ואנחנו קוראים ומשתחווים, אף אחד לא שומע בין אחד לחברו. אבל הפירוש הפשוט של הדברים, בלי להיכנס להרחבה כי זה גם לא שייך, יש מושג שבמקום רוחני, וזה א' ב', זה לא קבלה, וזה לא, זה א' ב' של חסידות וכולי, זה דברים פשוטים. במקום שכולו רוחני יש התפשטות של הגשם, דהיינו הגשמיות מתפשטת. יש מושג שהגוף מתקדש, וכשהגוף מתקדש אז הגוף יש לו תכונה רוחנית. אני לא יודע מה זה, אני לא נמצא שם, אבל אני יודע שזה קיים. לכן כל השאלות שיש לנו הן לא שאלות, כי אם אני הייתי בא לנסות לפרט את המבנה של מה קרה בתוך העזרה, אי אפשר להסביר את זה במילים, גם אם אני אהיה מאוד מצויר יפה. כי עוד מעט נדבר על המרחקים שיש בתוך העזרה, ונדבר על כמה אמות נשאר לנו לכל הבית מטבחיים, שבבית מטבחיים הזה לכל הפחות עשרות קורבנות מגיעים ביום, לכל הפחות. כי צריך להבין דבר אחד, אני לא רוצה יותר להרחיב בהקדמה, אבל כמו שכל אחד מבין שבחצר חסידית או בחצר ליטאית או בחצר ספרדית נמצאים קהל שמונה עשרות ומאות אנשים שבאים אצל הרב, זה צריך ברכה לפרנסה, זה צריך ברכה לישועה, זה צריך לא עלינו לא עליכם למחלה, זה דברים שמעשים שבכל יום. מה מתנהל בתוך הר הבית? מצידו החיצוני של הר הבית יושבת סנדרין קטנה, שזה בעצם הסנדרין המובחרת ביותר מכל ערי ישראל, מכל מה שיש, מכל המקומות, המובחר ביותר זה אותה סנדרין קטנה, שאם יש שאלות ממקום אחר מפנים אליה. בתוך עזרת נשים יושבת סנדרין קטנה שהיא מובחרת מהמובחרת שבחוץ, שמה שלא יודעים לפתור בחוץ מעבירים אליה. בתוך העזרה בלשכת פלדרין יושבים 71 זקני ישראל, גדולי האומה, שבתוכם נמצא הנשיא והעבד והכהן גדול, שגם הוא מסתובב שם. בקיצור, נמצאים שם כל ענקי הרוח של עם ישראל. אז מה יותר טבעי ופשוט שאנשים שצריכים ישועה ופרנסה וברכה וכולי, כולם באים לשם. ובן אדם שבא לבית המקדש, אז הוא בא מינימום עם קורבן עולה, או שהוא בא עם עופות, זה לא משנה מה מצבו, הוא מגיע עם משהו, הוא לא מגיע ברק. ובמיוחד שאם אדם הוא חוטא, ואם בן אדם יש לו שמחה ברוך השם, יש לו יולדת בבית, ואם יש אישה שצריכה להביא את הזווה שלה, ואם יש את הנדרים שיש לנזיר, וסתם נדרים שאדם נותן, וקורבן תודה שאדם מביא על הדרך ועל כל מעשי ניסים שנעשו לו. יש שם פעילות שלא נכנסת בתכונה. אם היינו מדברים מצד הגשם, זה לא שייך פעילות כזאת, מעבר לחום, מעבר לשריפה, מעבר לכל מה שנמצא מסביב. לכן, כשאנחנו באים לבאר, אנחנו מדברים כל דבר, בהסבר הטבעי שלנו, להוריד את זה אלינו, שיהיה קרוב, זה ציור של המקום. מכאן זה מתפשט, אז בעצם מה שקורה, איך זה היה עובד? אם תיכנס לבית מטבחיים רגיל, ותראה מה קורה עם הדם, לגרד את הדם מהרצפה זה דבר קשה עד למאוד. דם שנתפס ברצפה קשה מאוד לגרד אותו. דם שנשאר על הבהמה ולא שטפו את זה בזרם מקלח, אז על הבהמה עצמה נתפס דם וזה יורד מתוך הבהמה ונשאר כמו קרוש על הבהמה. פה מדובר על עשרות דמים. מה שהיו עושים, היו פוקקים את העזרה במקום שבו יוצא לכיוון נחל קדרון, דהיינו לצידו המזרחי. בעצם מה שהיו עושים, היו סותמים את העזרה בסוף יום או באמצע יום, ואז העזרה מוצפת במים. אין לנו בעיה, כי אנחנו נדבר שהרי החלק של ההיכל, אולם, קודש, קודש קודשים, מוגבע 6 אמות מהרצפה של העזרה. כך שכשאתה מציף את העזרה, אתה לא נכנס לתוך ההיכל. שמה את המים האלה פושטים, זה מכנס את הכל לכיוון האמה, גוררים לבפנים, זה אוסף את הדמים, זה אוסף את כל מה שבפנים, וזה יוצא מתפשט לנחל קדרון. ולכן הראש מדגיש, בפועל יש הרבה יותר דם מאשר מים, ולכן זה הופך להיות דשן כל כך משובח, שאותו מוכרים לגננים. ממשיכה המשנה ואומרת, למטה ברצפה באותו הקרן, אנחנו מצאים בקרן דרומית מערבית, סמוך לקרן, על הרצפה, יש מקום היה שם אמה על אמה, יש מקום שהוא אמה על אמה, וטבלה של שיש וטבעת הייתה קבועה בה, מונח מעל גביו טבלה של שיש, שבו יורדים לשיט ומנקים אותו. פשטות הראש במקום מדבר על הנסחים, והראש מסביר שמדובר על היין שמתנסך, שדיברנו שאחת ל-70 שנה היו יורדים ומוצאים משם כעיגולי דבלה, כי בעצם ישנה מחלוקת, יש 3 שיטות איך בדיוק יצא היין מהמקום. אז יש שיטה אחת שסוברת שזה ירד ישר לתהום, לא קשור אלינו, זה בכלל אין מקום בכלל למצב שזה נקרש במקום מסוים. אם אנחנו מדברים אבל שזה כן היה נכנס ונספג חלקו באדמה, עם הזמן גם חלק מתוכו בעצם נקרש, ואז אחת ל-60, 70 שנה, לשון שם, 70, היו יורדים ומעלים את אותו עיגולי דבלה, את הקרישה, ומנקים את המקום. לא מבואר מה היה עומק שלו, מבואר שהפתח היה מעלמה, לא מצוין מה היה גודלו. יש אבל ביחין, ואני יותר קל לי להסביר את זה כך, בגלל הסמיכות של המשנה. המשנה כרגע מדברת על העניין של דם שנותנים ביסוד. מה פתאום לבוא ולומר שהמשנה עכשיו מציינת את הנושא של הנסחים, והוא באמת מבאר שכל הנידון זה כלפי הדם. הדם שנכנס שם בתוך המאה, שבעצם הוא מתנקב משם לעמה ומשם הוא יוצא לנחל קדרון. אבל עם הזמן, וזה יכול לקרוא פעם בזמן קצר מאוד, זה נקרש, זה סותם את החותם, זה סותם את הכלי, זה סותם את החלק של בפנים, זה סותם את הכיוון לתעלה, זה לא יוצא. אז יש עמה על עמה, שם פותחים, יורדים למטה, מנקים את השטח, את הקרישה, משחררים את החלק הזה, וזה מה שהיה כתוב פה, שבו יורדים לשיט ומנקים אותו. והוא מסביר שיש שיט ויש שיטין. שיט זה שוטט. שוטט. נכון. שזה בעצם בור ניקוב שמגיע לאמה, שלמעשה מהאמה הוא היה יוצא החוצה כמו כל מה שמתפשט באמה. יש תעלה שעוברת בתוך העברה. אלא מה? שברגע ששם זה נעמד קצת ושוהה ויש לך ריבוי של דמים ולא נשפך דם אחר דם, זה לא מתנקז במהירות, ברור שזה מקריש, אז צריך לבוא ונקות אותו. אז הוא אומר יש שיטין ויש שיט. השיט מתייחס לדם, השיטין מתייחס לנסחים, לחלק של היין. בנוסף, אני יודע, אני מניח שהיו מנקים את זה כשהיה צריך בהתאם, כמו להבדיל, לפפי הבדלות, אדם יש לו בבית צורך לפעמים לנקות, אז מתי הוא פותח את הסיג? כשיש סתימה, פותחים. לפי הסתימות, פותחים. וכבש היה לדרומו של מזבח. איך אתה עולה על גבי מזבח? 9 אמות בגובה. יש כבש מצד דרום, כפי שדיברנו, למד בית על רוחב תזיין. השיעור שלו זה 32 האורך, כאשר למעשה בקרקע הוא תופס רק 30. כי יש לנו אמה אחת שיושבת על היסוד, ואמה אחת שיושבת על הסובב, כי זה מגיע לראש המזבח. וזה רחב תזיין. ומעניין מאוד שגם פה מזכיר היחין, ואני מאוד מתחבר לדברים, הוא אומר, וזו שאלה שנשאלה פה, איך קורה שכהנים לא נופלים מהכבש? איך זה קורה? אז הוא אומר שהיה בצידי הכבש ברגע שאנחנו מדברים, זה היה כתוב כמה הרוחב תזיין עמה. תזיין עמה זה בעצם 8 מטר לערך. זה לא צריך להיות שר בשביל ליפול. כהנים עולים ויורדים, חלק עולים בחלק המזרחי ויורדים בצידו המערבי, יש פעילות, עולים כל הזמן עם איברים, יש שם הרבה פעמים לחץ, למה לא נופלים? אני חושב מאוד ואני מקבל את הדברים שהוא אומר, שנראה לו שבצידי הכבש היה איזשהו הגבהה מסוימת בצדדים. ומה זה גורם? הרבה פעמים אדם שהוא הולך, כשהוא לא רואה סיומת אז הוא עלול ליפול. אני לא צריך גדר, ברגע שאתה רואה סיומת יש לך כבר פרופורציה, אתה יודע להיזהר. אז היה שם כאין סיומת לכבש עצמו, שזה הגבהה קלה כלפי מעלה, שזה מונע מהם את הנפילה לאחר מכן. ורווחה הייתה לו במערבו, שם היו נותנים פסולי חטאת העוף. היה כאין חלון שנמצא במערב של הכבש, ששם היו נותנים פסולי חטאת העוף. זאת אומרת, אם יש לי פסולי חטאת העוף שלא נפסל בגופו, כי אם יש לו פסול הגוף אז מיד לוקחים אותו לשריפה, כמו כל דבר דבר שהיה בעזרה וניסל גופו בעזרה הולך מיד לשריפה. אבל אם אין פה פסול הגוף, היה פסול בדמים, היה פסול באדם וכדומה, היה פה איזה שהייה במחשבה ונולד ספק האם עכשיו זה ניסל על ידי חוסר מחשבה, ואז ממילא זה ספק תמה, מה עושים עם זה? יש שם לול, חלון, שזה בעצם משהו של עמה על עמה, כאשר זה מגיע עד עומק של הזרוע של הכהן, ושם היו זורקים את החטאת העוף, וממילא מחכים שיעבור הזמן. ברגע שעבר הלילה בעצם זה הופך להיות נותר, וברגע שזה נותר אז תעובר צורתו, הוא יוצא לבית השריפה. איפה בדיוק זה ממוקם? גם זה יש פה כמה וכמה שיטות בראשונים. יש פה מצד אחד לשון אחד שקל לי לקבל אותו, שזה בכלל היה למעלה, ככה מביא הרבינו עובדיה, זה היה ממש למעלה על הכבש, ככה הוא מציין, על גג הכבש. אז הוא משתמש במטבע לשון, הוא רווחה כמין חלול, והמעלה מה היה? הוא בכבש עצמו למערבו היה עומד. זה הלשון של רבינו עובדיה. כשהוא אומר למערבו, זה יכול להיות גם על הצד, כמו שבהרבה איורים רואים את זה, שזה נמצא בעצם מתחת לחוט הסקרה, מצידו המערבי של הכבש. זה מתאים עם המיקום של הכהן, כי כהן שבא עם חטאת העוף עומד בקרן דרומית מערבית, הוא עומד על הקרקע. אז אם אני מדבר מתחת לחוט הסקרה, על הצד של הכבש, יותר קרוב. היחין מזכיר איפה זה היה, אז הוא אומר, רצונו לומר שבמערב הכבש, בגגו, במקום שגג הכבש סמוך לגג המזבח, שם היה בגג הכבש גומה חלולה, מרובעת רוחבה עמה על עמה ועמוקה כעורב חזרוע. קצת קשה לקבל את הדברים, כי לפי זה היה צריך להיות שם כלי על המטרה, צריך לעמוד ולזרוק מהשלוש ולפגוע פנימה. כי בעצם מה שקורה, אתה נמצא את 9 אמות מלמטה, שם זה החטאת העוף. אתה עכשיו צריך לעלות בכבש בשביל להטיל את זה באותו מקום, אם זה נמצא על גג הכבש למעלה. מה ההיגיון שבדברים? יש רשי, שרשי נמצא בפסחים, ורשי אומר שזה היה בקרקע עברה, ובמערבו של כבש, לא הכוונה בכבש, אלא למטה, מתחת לכבש, היה שם העמה על עמה, וזה לכאורה הכי מתאים בצורה הפשוטה של הדברים. שוב, אין לנו שום קושיות גם אם זה דבר לא הגיוני, כי יש לנו כלל והכל ביד השם. אומר דוד המלך לשלמה, הכל קיבלתי מנביא, וכל מה שקיבלנו אנחנו עושים על פי נביא. כך שגם אם דבר לא הגיוני, כפי שנראה בפרקים הבאים, שיש דברים שיכלתי לחסוך דרך וכולי, זה לא מעניין את אף אחד, כך ציווה הנביא, ככה עושים, זה תבנית הבית. אבל דברי רש"י קל יותר לקבל, שזה היה מונח על רצפת העזרה בצד הכבש, בצידו המערבי, סמוך לקרן דרומית מערבית, שזה בעצם המקום שבו עושים את החטאות, ואם הוא נפסל הוא משליך אותו שם, מחכה שתעובר צורתו, למחרת מוצאים אותו לשריפה בעזרה, כמו כל דבר, פסולי הקודשים שיש לנו פסול בעזרה, נשרפים בעזרה כמצוותו. ויש לנו מקום מנוספרד, שאם היה לנו פסולים, אז אם זה פסול הגוף אז במקום, ואם לא אז שוב יש לנו מקום מסוים בתוך העזרה, לא מצוין איפה, ששם היו משמרים, כשזה מדובר בבהמה זה כבר דברים גדולים יותר. בנוסף, אומרת המשנה, אחד אבני הכבש ואחד אבני המזבח, ופה אולי צריך להקדים ולומר, יש לנו פסוק. התורה אומרת בספר דברים פרק כ"ז, ובנית שם מזבח להשם אלוקיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך. ומכאן למדו חז"ל שני דברים. א', אסור לבנות מזבח באבנים שנגע בהם ברזל. למה? כי הפסוק אומר לא תניף עליהם ברזל. עצם המגע של ברזל, אמנם יש דיון, אנחנו לא נכנסים אליו, על מה ברזל, האם מדובר ברזל גריידה או שמדובר גם על שאר מתכות. לבוא ולומר שמדובר בשאר מתכות יהיה קשה מאוד. א', מזבח שעשה משה רבינו, זה על המזבח המקורי של נחושת היה. אז כבר קשה לבוא ולהגיד שמדובר בכל מתכת. מעבר לזה, היה את המגרפות, היה את המזלגות, היה כל מיני פעולות שעשו שם במקום, ממה היו עושים את זה? בשל עץ, זה מאוד לא הגיוני, לא שאי אפשר. הרבה יותר קרוב למור שעשו את זה בנחושת או בכסף או בזהב. יש את המחתה שמחטא בגחלים. כל הדברים האלה נעשים לכאורה, זה אנחנו יודעים, בשל כסף. זאת אומרת, שיותר קל לבוא ולומר שזה דין בברזל. דין שני נאמר, צריך שזה יהיה אבנים שלמות. ברגע שיש האבן שהיא פגומה, האבן הזאת לא משנה ממה היא נפגמה. גם היא נפגמה מאבן אחרת. היא לא ראויה למזבח. עכשיו, כשמדברים על אבנים, זה לא ציפוי אבנים. המזבח עשוי מיציקה. זאת אומרת, היו לוקחים חילוקי אבנים שמיד נדבר עליהם, והם מוסיפים לזה את הזפת, את האופרת, את הטיט, ואת זה בירתסיד, ואת זה ביחד היו יוצקים כפי שדובר בצורה של המבנה שלו. ואז בעצם אומרת המשנה, אחד אבני הכבש ואחד אבני המזבח, מאיפה מביאים אותם? מבקעת בית כרם. שם היו חלוקי אבנים. וחופרים למטה מבטולה, לוקחים קרדומות של עץ, כי אתה לא יכול להשתמש בברזל, וכדי שלא יהיה אבן כזאת שאולי כבר נגע בזה אדם ושמה נגע בזה ברזל, לכן היו חופרים למטה לקרקע בתולה, קרקע שמעולם לא היה שם יד אדם, ומשם היו מוציאים את אותם אבנים ומביאים משם אבנים שלמות שלא הונף עליהם ברזל, שהברזל פוסל בנגיעה את אבני המזבח, הוא פוסל בנגיעה אפילו אם הוא לא פגם, הנגיעה עצמה הוא פגימה לכל דבר. כמו כן, הפגימה עצמה פוסלת בכל מצב, לא משנה עכשיו ממה נוצרה הפגימה, זה כשאנחנו מדברים ביחס למזבח. והלשון פה לכל דבר, פשטות זה מדבר על החלק הזה של אבני הכבש ואבני המזבח. אבל יש שרוצים לבוא ולומר, לכל דבר נראה לי דהי לכל דבר רצונו לומר לא לבד למזבח ולכבש. דכתיבו בהדיה לא תניף עליהם ברזל, אלא אפילו אבני היכל ועזרות. כשנגע בהם ברזל או כשנפגמו פסולות, רק דבהיכל ועזרות אין נגיעת ברזל או פגימה פוסלים, רק כשנפגמו או כשנגע בהם ברזל בפנים, כשכבר הם במקום הקודש. אבל בחוץ, ממקום המקדש, מותר לסטטן בברזל, וכמו כן כשנפגמו בחוץ לא נפסלו, רק מחליק הפגם ומכניסם לבניין. על אבל אבני המזבח וכבש אפילו נגע בהם ברזל או נפגמו בחוץ, פסולים למזבח ובכבש. ומי שיעיין היטב ברמב"ם בלכות בית הבחירה בפרק ב' לכאורה בהלכת את ו', הם דברי הרמב״ם. לאחר מכן מבואר פה מה היו עושים. נפגמה אחת מהם, מה קורה אם אחד מהאבנים נפגמה? היא פסולה וכולם קשרות, זה לא פוסל לנו את כל הבניין. היא בלבד פסולה, אבל שאר הבניין אין לנו שום בעיה, מוציאים אותה ומכניסים אחרת במקומה, מחליקים את המקום, אבל זה לא פוסל את המזבח. אגב, מה זה נקרא פגימה? לגבי פגימת מזבח, השיעור זה כדי שתחגור בהן ציפורן. זאת אומרת, אם אתה מעביר את הציפורן והציפורן תתעכב, זה נקרא כבר פגימה אצל מזבח. איך למעשה זה מתקיים? אז צריך להוסיף, למעשה הרי המזבח היה מסויד בסיד, כפי שמיד נדבר. בסיד יש מחלוקת האם זה טפח או בשיעור כזית. לכן במעטפת החיצונית בסיד של המזבח יכול להיות שהיה שם נקב כציפורן. במבנה שמתחת לסיד, אפילו אם היה שם מעקב כציפורן, זה כבר סיבה לפסול את המזבח, צריך קודם להחליק ורק אז להמשיך. כמו כן, ברזל, לא מתכת, ברזל על פניו נראה שכן.
ברזל על אבן
נגיעה פוסל.
אבן
על אבן אין בעיה. זה עמד ככה. ממשיכה המשנה ואומרת, ומלבלים אותם פעמיים בשנה, אחד בפסח ואחד בחג. פעמיים בשנה עושים סיוד על המזבח, פעם אחת לפני פסח, פעם אחת לפני סוכות. וההיכל פעם אחת בפסח, אבל ההיכל פעם אחת בשנה, ערב פסח, עושים סיוד. רבי אומר, כמובן סיוד זה במקומות שלא היה זהב, כי בהיכל הרי צופה זהב. בשלב שצופה זהב, אז ברור שיש שם ציפוי זהב, לא שייך פה חלק של סיוד. רבי אומר, כל ערב שבת מלבלין אותם במפה. הראש לומד שרבי בא לחלוק, ורבי אומר, לא היה בכלל מושג של סיוד. יכול להיות שפעם בכמה שנים היו מפיידים, אבל אין דין כזה של ערב פסח, ערב סוכות, אין דבר כזה. אלא כל ערב שבת לוקחים מפה, סמרטוט, והם מנקים את זה מפני הדמים. גם בזה יש לשון של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שמה שהיו לוקחים מפה, היו טובלים את המפה בסיד. וכשמנקים, זה מנקים עם הסיד, ובעצם כל ערב שבת היו את החלק של הדם, היו מחפים על ידי התבילה הזאת, הניקיון פלוס הסיד שבתוכו. הרבינו עובדיה ברטנור החולק, והוא אומר לו שזה רק תוספת. רבי אומר, מלבד מה שאמרת נקמה, שעושים פעמיים בשנה סיוד, גם כל ערב שבת היו הולכים ומנקים במפה מפני הדמים. לא היו סדין אותן בכפיס של ברזל. כשמחליקים את הסיד, לא משתמשים בכלי שהוא עשוי ממתכת, שמה ייגע ויצול, שמה זה ייגע במזבח, ואז זה פוסל לנו את המזבח. שהברזל, מה כל כך יש לנו נגד הברזל, אלא מה לוקח כפיס של עץ? שהברזל נברא לקצר ימיו של האדם, התכונה של הברזל עושים ממנו אחרת, זה מקצר חיים. והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, כי אדם שחותם, מקריב קורבן, הוא מתכפר לו, ובזה הוא מאריך שנותיו. אינו בדין שיניף המקצר על המאריך. בנוסף, מצידו הצפוני של המזבח, וטבעות היו לצפונו של מזבח, היה טבעות בקרקע, אנחנו מדברים על בית שני, לא מבואר שהיה דבר כזה בבית ראשון, כי אנחנו יודעים שזה בעצם תקנה של יוחנן כהן גדול. למין האמת, סתם כבשים, טלאים וכדומה, מסתבר שבכלל לא הביאו לטבעות. אני לא מדבר עכשיו על הכמות ששחטו שם, שיהיה קשה מאוד לבוא ולומר שהביאו את זה לטבעות. ראיתי גם שמבארים שבעצם את הבקר, שזה החלק הקשה בשחיטה, כי הוא גם קשה להחזקה וגם התגובה שלו אחרי שחיטה היא מאוד קשה, אותם היו מכניסים כאשר הראש נמצא בתוך טבעת אחת והרגליים בטבעת שלידה, וככה היו מחזיקים אותו בזמן שחיטה. אבל למה קבעו את הטבעות בצפון? כיוון שהרי קודשי קודשים שחיטתם בצפון, אז לכן המקום הכי נורמלי לבוא ולעשות, כי אני זקוק לזה הרי גם בקודשי קודשים, זה נעשה לצפונו של מזבח. למעשה, למה זה היה תקנה של יוחנן כהן גדול? כי הוא היה רואה שכדי שהבהמה, כשמביאים את הבקר, לא תשתולל, היו מקים אותה בראשה, שתהיה עמומה. וכדי לבטל את המנהג הרע הזה, אז הוא קבע את אותם 24 טבעות, בעצם כנגד 24 משמרות, רק יש לנו מחלוקת איך זה היה מסודר. וו סדרים, ממזרח למערב, של דלת דלת מצפון לדרום, או יש אומרים, דלת ממזרח למערב, של וו מצפון לדרום, שעליהם שוחטים את הקודשים. בית המטבחיים, המקום שבו שוחטים, מפשיטים, מנתחים, רותחצים את הקרביים, בני מאיים, הכל, היה לצפונו של המזבח. ועליו, במקום הזה היה חטא עמודים ננפים, דיברנו היה עמודים של אבן, ורביעים של ערב על גביהם, למעלה היה קורות של ערב, הקורה הזאת של הערב, ונקוליות של ברזל היו קבועים בהם, בכל צד היה שלוש ונקוליות של ברזל בגובה שונה, למה? אז פשטות היה, וג' סדרים היה לכל אחד ואחד, שבהם תולים ומפשיטים, ואת השולחנות היו מקרבים על שולחנות של שי שבין העמודים, היו מקרבים את השולחן כדי שהחלקים לא יהיו על הרצפה, ועל זה מניחים את אותם חלקים שמנתחים או מפשיטים. למה ג' סדרים? כי יש לך בקר, אז אתה צריך לקלוט אותו גבוה. יש לך עיל, אתה שם אותו באמצעי. יש לך כבש, אתה שם אותו בתחתון. לפעמים יש לך כהן שמבחינה נוחה יותר קל עולה למעלה, למטה. לפי זה הוא היה תולה לעצמו את הבהמה. אין פה דין בתליה. הכיור היה בין האולם ולמזבח, הוא משוך כלפי הדרום. כדי שלא יחצוץ בין מזבח לאולם, כי צריך שיהיה פנוי בין המזבח לאולם כפי שלומדים מהפסוקים. לכן בעצם מה שקורה, כיור היה קצת יותר משוך כלפי דרום, בין אולם ולמזבח, אבל לא ממש בין האולם למזבח, אלא קצת יותר דרומה. כמובן שזה ישנה במחלוקת איפה בדיוק היה המיקום של המזבח, כי אם המזבח כולו בצפון אז יותר קל, אם זה באמצע קצת, ואם כולו בדרום זה עוד יותר בעייתי. אבל בין אולם ולמזבח, אבל משוך טיפה כדי שלא יהיה חציצה בין הפתח, בין האולם לבין המזבח, כמה היה השטח בין האולם ולמזבח כף בית המה? זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים שיש לנו בעצם את החלק הזה שעוסק בעזרה. אמרנו שהעזרה עצמה היא 187 עמה לאורך. עוד מעט נראה איך נתפס, אז נראה שהשטח שנשאר שם הוא מצומצם ביותר. הרי אנחנו מדברים על 11 עמה מקום מילוך רגלי ישראל. בתוך ה-11 עמה הזה, שזה אומנם משתרע על שטח של רוחב 135 עמה, שזה מעל 70 מטר, 75 מטר, מדובר על כלום. על כלום, ולפי כל שיעור שנדבר. יש שם אנשים, יש ציבור, הציבור צריך לעמוד באיזה מקום. יש לך אחרי זה 11 עמה, מקום מילוך רגלי כהנים, שם נמצאים כהנים, לוויים, ממילא גם המקום הזה תפוס. מיד אחרי זה זה מזבח. המזבח תופס לבד, הכבש והמזבח, 62 עמה, זה 32 ועוד 30, אני מדבר ביחס לקרקע. כמה נשאר לנו בתוך ה-135 כאשר יש לך שם טבעות, ננסים, שולחנות? אני לא מדבר על העמדות שלה לאש, הרי צריך לאכול קודשי קודשים נאכלים בעזרה. אתה צריך להכין מקומות שיכולו לעשות את הבשר. אתה צריך תנורים למי שאוכל איזה צלי, אתה צריך להשאיר לך מקום למי שרוצה על האש. אתה צריך לעשות מקום לסירים למי שרוצה לאכול איזה מבושל. כל זה צריך לעשות במקום, זה הכל נמצא שם במקום. אז ככה, בין האולם ולמזבח כף בית המה. סך הכל, בין האולם ולמזבח, אחר המזבח עד האולם, 22 המה. ויוד בית מעלות היו שם. יש פה כמה וכמה שיטות במפרשים איך אנחנו מסדרים את ה-12 מדרגות הללו. רום מעלה, הגובה של כל מדרגה, חצי אמה, בזה זה לא שונה. אבל אנחנו דיברנו שכל המדרגות שהיו במקדש זה היה חצי אמה, גובה עם חצי אמה, אורך, רוחב, לא משנה. לעומת זה, שמה בין המזבח ולאולם, שמה רום מעלה אומנם חצי אמה, אבל ושלחה זה יוצא אמה, זה ארוך יותר בשיעור אמה. איך זה ממוקם? אמה אמה ורובד ג', אמה אמה, זאת אומרת כל אמה זה שתי מדרגות, כאשר יש לי חצי ושיעור אמה, חצי ושיעור אמה, ואב שטח ישר של רצפה 3, ושוב אמה אמה ורובד ג', ועליונה אמה אמה ורובד ד'. לפי, אני הולך לפי פה שיטת הראש, שזה לכאורה הדרך הקלה ביותר לבאר כרגע, זה בעצם ככה, יש לנו בין המזבח לתחילת המדרגות 3 אמות, זה הרובד ג', אחרי זה עולה לנו מדרגה אחת אמה, עוד מדרגה אמה, עוד מדרגה אמה, ושוב אמה מדרגה נוספת, אבל השילוח שלה זה כבר עוד פעם 3. אז בעצם מה שקורה, יש לנו 3 אמות, אחרי זה יש עוד אמה, זה 4, אחרי זה עוד מדרגה 5, 6, רובד 3 זה 9. לאחר מכן יש עוד שתי מדרגות, שזה בעצם מה שיוצר לנו מצב של 10-11, ורובד של 3 זה 14. לאחר מכן יש עוד 4 של אמה ו-18. ולאחר מכן יש עוד ד', סך הכל 22 אמה. חולק רבי יהודה אומר, עליונה אמה אמה ורובד ה'. רבי יהודה בא ואומר לו, מההתחלה בין המזבח למדרגה הראשונה היה רק שתי אמות, ואז ממילא במדרגה האחרונה השילוח קדימה היה 5 אמות, לא 4 אמות. אני אומר שוב, יש פה שיטות נוספות, יש פה את הרמב״ם, יש את התוספות יום טוב, יש תפארת ישראל. אנחנו, אני יודע שבציורים זה מצויר אחרת, אבל זה הדרך הפשוטה שבביור, על אף שאני אומר עוד פעם, יש פה, כל אחד יש לו כמה אפשרויות איך לבוא ולבאר את המבנה, כי הלשון פה, המה המה ורובד, זה משנה לנו את המשמעות של הדבר. קל לי יותר להסביר ככה, כי יותר קל לי להסביר שהמדרגות התחילו לא במזבח, אלא היה שטח פנוי, כי צריך לזכור שהכהנים שם רצים בין אולם ולמזבח, צריכים הרי לקדש ידיים ורגליים, צריכים לעבור עם איברים, צריך איזה שטח פנוי כלשהו שיעברו עם כל מה שצריך, דם, מנחות, לקרן דרומית מערבית, הכל מתנהל באותו שטח שבין אולם ולמזבח, אז אנחנו צריכים איזה רחבה כלשהי להצדיק את העניין. אומרת המשנה, משנה ז', פתחו של עולם גבוה 40 אמה ורחב 20 אמה, והי מתלראות של מילה היו על גביו. היה 5 קורות של עצי מילה, שזה היה חרוט עם איורים על גביו, דהיינו התחתונה עודפת על הפתח אמה מזה ואמה מזה, ושלמעלה ממנו עודפת עליה אמה מזה ואמה מזה, נמצאת העליונה 30 אמה. נפלא. אם הפתח 20, אם התחתונה זה אמה ואמה מהצדדים, זה 22. מעלה המאמה זה 24, מעלה השלישית 26, הרביעית 28, החמישית 30, כאשר ביניהם ונדבך של אבנים, שורה של אבנים, היה בין כל אחד ואחד, בין קורה לקורה, היה שורת אבנים, סך הכל יוצר שם איזה מראה מאוד דקורטיבי, יפהפה, מאויר, שאנחנו מדברים על גובה שלא לשכוח, של 20 אמה ללמעלה. 20 אמה בבניין, אני חושב, זה 6 ומשהו קומות. ניקח ממוצע לקומה עם החלק שבאמצע, זה 3, 3.5 מטר. זה מדובר על סדר גודל של איזה 6 קומות. זה היה הגובה של הפתח. וקולפנות של ערב היו קבועים מכותלו של היכל לכותלו של אולם. יש מהאולם להיכל מונח ערבים, קורות של ערב מצד אל צד. ולמה? שלא יבעט, הרי האולם עומד גובה 40 אמה. מה גורם לו לעמוד ולא ליפול? אני אומר, להבדיל, אבל גם בבנייה שאתה הולך במאה שערים, אתה הולך במקומות העתיקים של ירושלים, אתה רואה שרק על החלון אפשר לשים מיטה. זאת אומרת, הכותל עצמו הוא 1.5 מטר, 2 מטר, כי אחרת הוא לא יעמוד. היום זה כבר עומד בזכות המודעות, אבל בזמנם זה היה עומד, אין ברירה, אין לך ברירה. למעשה, כמה היה הכותל? אנחנו נראה, הכותל היה 600, אבל במבנה הזה של 600, איך אתה מעמיד אותו לגובה? אז בעצם כשאתה מניח קורה בין ההיכל לבין האולם, והקורות האלה יושבים על האבנים, זה מחזק אותו שלא ייתה. ושרשראות של זהב היו קבועים בתקרות האולם, שבהם פרחי כהונה עולים ורואים את האתרות. יש בחלונות למעלה אתרות, פשטות, יש עוד ביורים. אתרות זה כמו כתרים מסוימים שעשו לנוי, שנאמר, ואתרות יהיה לחלם ולטוביה ולדעיה ולכן בן צפניה לזיכרון בהיכל השם. הם תרמו את האתרות האלה, ולכן הם קיבלו לשם ולזיכרון על שמם. בנוסף, וגפן של זהב הייתה עומדת על פתחו של היכל. היה צורה של גפן של זהב שעומדת על הפתח להתברך כמו הגפן. למה דווקא נתפסו לגפן? יש כמה וכמה טעמים בדבר, אבל יש כאלה שרצו לבוא ולומר שהעניין של הגפן זה בגלל שכנסת ישראל נמשלה לגפן, ככה אומרת הגמרא בחולין בצדיק ב', משום שהגפן רך וחלש ופריו מתוק, וכמו כן האומה הקדושה חלשה ואין לה כוח בארץ, כמו שאומרת הגמרא בשבת, אין מזל לישראל, ורק תתחזק במה שתקבל מידי אביה שבשמיים, אבל פרי מעפיה המתוקים. עוד הוא אומר שצורת הגפן מרמז לתורה שנמשלה לגפן, מה גפן צריך סד לתומכו, כך צריך לתמוך התורה אצל לומדיה, דימן קמח אין תורה, והרי הכהנים הם שומרי קרם התורה, כי תכתיב אשר יראו אתכם הכהנים, יראו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל. לכן מה שנותר מעלים והגגרים של זעם שנדבו לבדק הבית, הוא נותנים לפרנסת כהנים עניים. דוגמת פירות הזהב של מקדש. והדת הדרך נדרו, ואחרי זה הוא מביא בשם, ואמר ברוך יצחק, לולי מסתפיל היה נראה לי עוד, שבחו בתמונת גפן כדי להזכיר זכות אבות, כדי אמרינן, למה נמשלו ישראל לגפן? מה גפן חיה ונשענת על עצים מתים? כך ישראל חיים וקיימים ונשארים על המתים, אלו אבות, עד כאן לשונו, דהיינו זכות אבות שעומדת להם. בכל אופן, יש שם ציור של גפן. הגפן הזה בעצם, מי שרוצה לתת תרומה, אז צריך לזכור, יש שופרות. אדם שרוצה לתת לבדק הבית, נותן בשופר של בדק הבית, בקופה. אדם שרוצה לקורבן ציבור, נותן בקורבן ציבור. זאת אומרת, אדם שרוצה שכשהמזבח בטל, נותן שמה. יש תרומה שזה מיועד כדי לשפץ את האיכה, לדאוג שהכתלים יהיו מזהב וכולי, ציפויי זהב. מה עושים? שמה וגפן של זהב הייתה עומדת על פתחו של איכל ומודלה על גבי קולסנות של ערב. עמודים, כל מי שמתנדב עליה או גרגיר או אשכול מביא ותולה בה. כמובן מביא ותולה בה לא הכוונה שהוא נכנס, הוא לא יכול להיכנס בהיכל, זה נמצא בתוך האולם על פתח ההיכל, נותן לכהן, הכהן שם שם. אמר רבי אליעזר ורבי צדוק, מעשה היה ונמנו עליה 300 כהנים לפנותה. דיברנו על החלק הזה של גוזמה. אומרת המשנה פרק רביעי, פתחו של היכל גבוה 20 אמה ורוחבו 10, זאת אומרת העובי היה 600, שזה עוד נדבר, זה כבר התיאור של ההיכל. גובו 20 אמר, רוחבו 10. וארבע דלתות היו לו, 2 בפנים ו2 בחוץ. זאת אומרת, דיברנו על זה, בשש אמות יש דלת בכניסה, ויש בסוף השש אמות דלת נוספת. שנאמר, 2 לתוך הפתח, לחפיות טובות של כותל. זאת אומרת, יש לך את השתיים, שברגע שאתה פותח את זה, זה מחפה את הכתלים שמצדדיו. ויש לך, והפנימיות נפתחות לתוך הבית לחסות אחר הדלתות. למה? שכל הבית תוח בזהב, חוץ מאחר הדלתות, שמאחורי הדלתות, כיוון שזה מחופה, לא היה צורך לעשות בו זהב. ומכאן מתפתח הדיון ההלכתי, האם כשאדם מרים תרומה, כל דבר, כשאתה עושה לנוי, צריך שיהיה נוי גם מבפנים, או נוי זה רק לבחוץ. פשטות אנחנו פוסקים שנוי זה גם כלפי פנים, זאת אומרת, אדם נותן פרוכת, אז מחופה מאחורה, אנחנו לא משאירים לראות שם את הרקמה שנמצאת מבחוץ, כי הנוי זה דין גם בפנים, הרבה פעמים ארון קודש, אתה רואה שהוא מצופה מבפנים, הכל כיוון שיש דין של נוי מבפנים ומבחוץ. רבי יהודה אומר, בתוך הפתח היו עומדות, רבי יהודה חולק, הוא אומר, זה לא נפתח לתוך הבית, אלא הכל נמצא בשש עמות שבתוך הפתח, וכמי נצרמית היו ונקפלות לאחוריהן, זה בעצם מה שאנחנו מדברים כמו אקורדיון, זאת אומרת, זה היה החמש מתקפל לשתיים, שתיים וחצי על שתיים וחצי, זווית, מתקפל אחד בתוך השני, ואז אלו שתי עמות ומחצה מכאן, וחצי עמה מזוזה מכאן, זאת אומרת לחלק הקדמי, ושתי עמות ומחצה, ומזוזה מכאן, שנאמר, ושתיים דלתות לדלתות, שתיים מוסבות דלתות, שתיים לדלת אחת, ושתי דלתות לאחרת, אז אנחנו רואים שזה היה מתקפל דלת על דלת, ויושב הכל בפתח, דהיינו בתוך החלק הזה, שזה עובי החומה. ושני פשפשים היו לו לשער. אנחנו נמצאים עכשיו בשער ההיכל, זה נקרא השער הגדול. ושני פשפשים היו לו לשער, שני שערים קטנים. אחד בצפון, אחד בדרום. שבדרום דיברנו, לא נכנף אדם בו מעולם, ועליו הוא מפורש על ידי יחזקאל, והיה נעול כל בית שני. שנאמר, ויאמר אלי השם, השער הזה יהיה סגור, לא ייפתח ואיש לא יבוא בו. אמנם זה מדבר על בית שלישי, כי השם אלוקי ישראל בו והיה סגור. ויש את הצער הצפוני שעליו גם דיברנו, שאותם שניים שקיבלו עכשיו את התפקיד זכו בגורל לעשות את הדישון של המזבח הפנימי ודישון המנורה, הם באים עם המפתחות, נטל את המפתח, הוא פתח את הפשפש, דיברנו אחד יורד כלפי מטה, מכניס עד בית השכי, פותח עוד פתח אחד ממולו, ואז נכנס לתא ומעטה להיכל, ואז הוא פותח את שני הדלתות, אתה אומר, את הארבע, את שני הזוגות דלתות, מבפנים של ההיכל. רבי יהודה חולק. רבי יהודה אומר, בתוך הוויו של כותל היה מעלך. אין פה תא, אלא הוא נכנס מהפשפש הזה בצד צפון, ובעובי, בשש עמות הזה, היה חלל, בחלל הזה הוא הולך ונכנס בין הדלתות. עומד בין שני השערים, הוא פותח את החיצונית מבפנים, ואת הפנימיות מבחוץ, זאת אומרת שהוא בכלל לא נכנס להיכל, אלא נשאר בפתח, מסיים את העבודה, רק אחרי זה הם נכנסים לעשות את העבודה שלהם, אבל ביחס לפתיחה, את הפתיחה הזאת היו עושים באמצע החלל של הפתח, פותח את הפנימיות, פותח את החיצוניות, וזאת השם, מחר המשנה תפרט לנו את התאים שהיה סביבות ההיכל וכל הלשכות שהיו במקום.